טוב, אז אנחנו ראינו את יונה שמקבל נבואה בירושלים ומתחיל לרדת אט אט מירושלים ליפו, מיפו אל האונייה, בתוך האונייה הוא עוד יותר יורד, ובסוף כתוב גם וירדם, וירדם זה גם אותיות ירוד, וראינו שהוא רוצה, אולי זה המקור האחרון שראינו, שהוא רוצה לאבד עצמו בים. יש בתוכו של יונה איזשהו קרע, שהוא לא כל כך פשוט, מצד אחד הוא מאוד מאוד חלם על השליחות האלוקית, מאוד מאוד חפץ לקבל שליחות אלוקית, אבל כשהוא מקבל את השליחות, אני מקווה שראינו את המקור בדף הראשון, הוא לא רוצה לקטרג על עם ישראל, כן, דיברנו על זה, נכון, שהוא אמר שהגויים כזה בקטנה חוזרים בתשובה, הוא לא רוצה לקטרג על עם ישראל, הוא רוצה הפוך, להוביל אותם, להצמיח אותם, לקדם אותם, והדבר הזה מאוד קשה לו, שהוא קיבל דווקא שליחות לנינווה, ולכן הוא מחליט לברוח, הוא לא מדבר עם ריבונו של עולם, הוא לא אומר לריבונו של עולם מילה, הוא פשוט שותק ובורח, וכשיש אונייה שמפליגה לתרשיש, הוא מרגיש שיש לו סייעתא דשמיא, כן, בבריחה שלו, שריבונו של עולם שממנו הוא בורח, ריבונו של עולם נותן לו יד ואומר לו ברח, אני עוזר לך לברוח, זה לא היה הגיוני הספינה הזאת, וגם כשיש שערה בים והאונייה חישבה להישבר, אז יונה לעומת כל המלאכים שהם מלאי פחד ואימה ומנסים לחשוב איך הם יצילו את החיים שלהם, יונה בנחת ובשלווה הולך לישון ואומר, הוא לא אמר את זה באמת, אני אומרת במילים שלי, הלוואי שפה כל הסיפור ייגמר. וזהו, אני לא עשיתי כלום, נכון? אלוקים עוזר לי, אני רוצה לברוח, ואלוקים עוזר לי לברוח, אם אני אמות, אני אמות, סימן ש... שוב, הוא רוצה למות כי יש בתוכו כאב על זה שהוא... עד שסוף סוף הוא קיבל שליחות, אז זאת השליחות, וגם זה שהוא מנסה לברוח מהשליחות, גם זה כואב לו, הכל כואב, מכל הכיוונים זה כואב. ולכן הוא נרדם, ומי שמפריע לו בזה, אם אתם זוכרות, זה רב החובל, רב החובל שנתן לו אישור מוזר מאוד מאוד לשלם את שכר הספינה כולה, והכניס אותו ביחד איתם למסע שלא קשור אליו בכלום, ורב החובל ניגש אליו, וזה בפסוק ו', ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. אמרנו שרב החובל מרגיש שיש פה משהו אחר, וראינו, הדבר האחרון שראינו, זה את יונה הנביא זוכרות מגיע בתור נער מבני הנביאים, ומודיע ליהוא בן נמשי שהוא הולך למלוך, ולמרות שהם אומרים לו, האנשים של יהוא אומרים לו, למה בא המשוגע הזה אליך? הם כולם מיד עושים את מה שהוא אמר. זאת אומרת, יש משהו ביונה שהוא מרשים, יש משהו ביונה שלא נותן לעבור לידו, וגם רב החובל, שזה סכנה גדולה לרדת מטה-מטה אל תוך האונייה בזמן הסערה, הוא יורד עמוק עמוק ומבקש מיונה, תתפלל גם אתה, כי אנחנו לא מצליחים. בסדר? מתוך זה אני עוברת לפסוק זין. ויאמרו איש של רעהו, כן, אנחנו על הסיפון, הספינה לא מפסיקה להיות בתוך תוך תוככי הסערה, והמלאכים מתחילים להרגיש שיש פה משהו לא טבעי. גם סערה בסוף אמורה להסתיים, וזה שזה לא מסתיים, זה יוצר בתוכם איזושהי תחושה שאולי יש פה משהו אחר, אולי קורה פה משהו אחר, אולי זה לא קשור לחוקי הטבע. ויאמרו איש של רעהו, לכו ונפיל הגורלות ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות ויפול על יונה. אז מה קורה? אני גם בדף שלנו, בסדר? תסתכלו בבקשה בדף. הם מרגישים שיש איזושהי סיבה לסערה, הם נזכרים שיש את האיש המוזר הזה שהצטרף להפלגה ברגע האחרון, אבל מה? הרי הם יכולים לזרוק אותו, נכון? קודם כל, אף אחד לא ידע שהוא עלה לספינה חוץ מהם. עכשיו, הספינה רחוקה מהיבשה. משמר החופים כבר מזמן נעלם. הם נמצאים בלב האוקיינוס, או הים, אני לא יודעת אם זה באוקיינוס, אבל הם בלב הים. ומי ידע בכלל שהם זרקו את האיש הזה? יאללה, בוא נזרוק אותו, גם ככה הוא קצת מוזר. אומר הפירקה דרבי אליעזר במקור ת', רבי שמעון אומר, לא קיבלו האנשים להפיל את יונה על הים, והפילו גורלות עליהם, ויפול הגורל על יונה. הם לא מעיזים לפגוע בו, למרות שאף אחד לא ידע, נכון? זה סיפור שאם הוא התרחש בלב ים, איש לא ידע שזה קרה, אף אחד לא ידע כלום. הם יכולים לקחת אותו. אמרנו, ספנים זה לא אנשים כאלה עדיני נפש והצילים, נכון? ספנים זה אנשים קשוחים. הם חודשים על גבי חודשים נמצאים בהפלגות, הם רחוקים מכל העולם. מה הבעיה? האיש הזה עלה, התחילו צרות, יאללה, תעיפו אותו. הם לא מעיזים. הם מפילים גורלות, הגורל נופל על יונה. ויאמרו אליו, כן, בוודאי. כן, הם אנשים קשוחים בלי קשר אליו, זה ספנים. ספנים זה אנשים שנמצאים חודשים או שנים, בלי המשפחה, חבורה של גברים, הם צריכים לעמוד בסכנות מאוד גדולות, לעבור קשיים, זה אנשים קשוחים, אני לא אומרת אם הם רעים או טובים. הם מרגישים שיש משהו באיש הזה. בסדר? משהו אחר, הם לא יודעים מה. בוא נראה, עכשיו הם שואלים אותו. הגורל נופל על יונה. הם מתחילים לעשות לו תחקיר, ויאמרו אליו, הגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו? למה זה קורה לנו? מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ואין מזה עם אתה? הם בתוך הלחץ, הם בתוך הסערה, הם בתוך הבלגן, הם שואלים את השאלות בצורה מעורבבת כזאת. מה קורה? למה זה קורה? מה אתה עושה? מאיפה באת? מי אתה? אבל יונה רגוע, יונה בשיא השלווה. ויאמר עליהם, עברי אנוכי, הוא עונה להם לפי הסדר, קודם כל אני עברי, אני מצאצא של אברהם העברי. ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. זה מה שיש לי עונה להגיד להם, אני אדם ירא שמיים, אני מאמין באלוקים שברא את השמיים ואת הארץ. מה קורה לספנים? מה קורה למלאכים? ויראו האנשים יראה גדולה. קודם כל ראינו בפסוק, באיזה פסוק ראינו? בפסוק ה', ראינו שהם עובדי עבודה זרה, נכון? כתוב, ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, כל אחד שם עובד איזה אל אחר. פתאום מגיע לספינה שלהם בן אדם שאומר להם, תקשיבו. הוא לא אמר להם את זה במילים האלה, אבל הוא אמר להם, תקשיבו, כל מה שזעקתם אליו, כל האלילים האלה, זה לא, אני לא קשור לזה. אני מאמין באל שברא את השמיים ואת הארץ. זה גורם להם ליראה מאוד גדולה. ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי לפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. אז קודם כל הוא אומר להם, אני מאמין באלוקי השמיים והארץ. ואחר כך הוא אומר להם, תקשיבו, עליתי לספינה, כי אני בורח מהאלוקים הזה. הם לא יודעים מה לעשות. ויאמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? יונה אומר להם, תקשיבו, הספינה שלכם עומדת להישבר, בגלל שאני בורח מאלוקים, ואלוקים לא מסכים שאני אברח. מה הם היו צריכים לעשות לו שוב? מה הם היו צריכים לעשות? לזרוק אותו. הוא המפגע הראשי, בגללו כל הבעיות. יאללה, תזרקו אותו. מה הם אומרים לו? מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? כי הים הולך וסוער. כל הזמן הסערה נהיית יותר ויותר ויותר איומה. הם לא זורקים, הם שוב, הם שואלים אותו, מה אנחנו יכולים לעשות איתך כדי שהסערה הזאת תיפסק? מה נעשה? ויאמר עליהם, אומר להם יונה, שאוני ועטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. אומר להם יונה, אני יודע שהכל בגללי. אני מבקש ממכם, תזרקו אותי לים. ברגע שתזרקו אותי לים, הכל יחזור לקדמותו. שוב, מה הם אמורים לעשות? מה הם אמורים לעשות? לזרוק אותו, יונה אומר להם. יכול להיות שבהתחלה הם חשבו על זה לבד. ואחר כך הם שוב חשבו על זה. אבל עכשיו יונה אומר להם, תקשיבו, אתם צריכים לזרוק אותי לים. מה הם עושים? ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה, ולא יכולו כי הים הולך וסוער עליהם. הם לא יכולים לפגוע באיש הזה. הם מרגישים שהאיש הזה הוא משהו מיוחד. הם מסכנים מאוד מאוד את החיים שלהם בשביל להשאיר אותו בחיים, והים ממשיך לסעור, והם לא מעיזים לגעת בו. שוב, יש משהו ביונה. יש משהו ביונה שהספנים מרגישים שאי אפשר לפגוע באיש הזה. אבל הים הולך וסוער. ויקראו אל השם ויאמרו, אנא השם, אנא נובדה בנפש האיש הזה. אנחנו לא רוצים למות בגלל שאנחנו נזרוק אותו לים. ואל תיתן עלינו דם נקי. איך כותבים את המילה נקי? בלי א'. מה זה נקי? הם הולכים להקיא את יונה מאיתה, מתוכם. הם חוששים שהם יאנשו על זה. אז הם מבקשים, אל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים לשפוך את הדם של האיש הזה, אבל אין לנו ברירה. זה מה שאתה מבקש מאיתנו. ויסעו את יונה, ויטילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. אז חזל אומרים לנו שגם הזריקה של יונה אל תוך הים לא הייתה להם כזאת פשוטה. עוד אחרי התפילה שהם מתפללים, תסתכלו במקור י'. מה הם עושים? נטלוהו, הם לוקחים את יונה, ויטילוהו עד ברכיו, ועמד הים מזעפו. אז הם לוקחים את יונה, הם מורידים אותו עם איזה חבל, משלשלים אותו עם איזה חבל, עד הברכיים, עד הברכיים ובתוך הים, השערה נעצרה. לקחו אותו אצלם, אז הם מחזירים אותו. והים סוער עליהם. הטילו עד טבורו, אז מורידים אותו עוד פעם, עד טבורו. והים עמד מזעפו. העלו אותו אצלם, והים הולך וסוער עליהם. הטילו עד צווארו, ועמד הים מזעפו. ועוד העלו אותו אצלם, והים הולך וסוער עליהם. הטילו כולו, ומיד עמד הים מזעפו. אז שוב, המלאכים מרגישים שיונה זה איש אחר. הם לא רוצים לאבד את האיש הזה. הם מנסים בכל דרך לא לגעת בו, לא לפגוע בו, שהבן אדם הזה לא יטבע בים. ואי אפשר. אי אפשר. איך אני יודע אם זה קבע? שלומית, תשאלי אותה אם זה קבע. עכשיו שלנו עושה בעיות? מה זה? אבל למה היא נכבד? אז מה אני אמורה לעשות? לצאת ולהיכנס עוד פעם? מה לעשות? זה מה שאני אמורה. אבל היא שומעת את השיעור?
כן, כן.
פשוט המצלמה כבד? בסדר, כבר פחדתי שהכל משתבש. עצבן. טוב, תטפל בזה בהפסקה. טוב, אז בואו נראה מה קורה. ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. אז תכף אנחנו נראה מה פירוש הפסוק הזה. אבל תראו מה קורה. יונה הנביא מקבל שליחות, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן ללכת לשליחות, כי הוא לא רוצה להיות נביא של גויים. הוא רוצה להיות נביא של עם ישראל, והוא בורח מריבונו של עולם. ומה קורה כשיונה בורח? מה קורה לו? יונה, בלי מילים, בלי לקבל שליחות אלוקית, בלי כוונה, הוא עושה שליחות אלוקית. אני רוצה שנלווה רגע את המלאכים מההתחלה ועד הסוף. ההתחלה זה בפסוק ה', כתוב, ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו. כל המלאכים עובדי עבודה זרה, כל אחד עובד אל אחר, כל אחד מתעסק באל שלו, זה המלאכים. מה קורה בפסוק י'? בפסוק י' כתוב, ויראו האנשים יראה גדולה. כשהם שומעים שיונה מאמין באל, שהוא בורא השמיים והארץ, הם מתמלאים ביראה. זה מרעיד אותם, זה יוצר בתוכם איזה שהם הכרות חדשות. הם פתאום מתחילים להסתכל על המציאות אחרת. ומה כתוב בפסוק י' ד'? קודם הם זעקו אל האלוהים שלהם, עכשיו כתוב, ויקראו אל השם. זאת אומרת, המפגש עם יונה גורם להם להכיר בבורא עולם, ולא רק להכיר בבורא עולם, הם גם קוראים לבורא עולם. ומה הסוף? הסוף, ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם וידרו נדרים. ותסתכלו מה אומרים חז"ל במקור י"א, ראו המלאכים את כל האותות והנפלאות הגדולות שעשה הקדוש ברוך הוא עם יונה. מיד עמדו והשליחו איש את אלוהיו בים וחזרו ליפו. כן, הם חוזרים ליפו, אתם זוכרות, הסחורות כבר מזמן צללו כעופרת במים אדירים. כן, אין כבר סחורות, זהו, נגמר. ועלו לירושלים ומלו את בשר אורלתם ונדרו ושילמו להביא איש את אשתו ואת כל אשר לו ליראת אלוקי יונה. אז מה קרה? יונה לא רצה להחזיר את נינווה בתשובה, הוא לא רצה להחזיר את הגויים בתשובה, ומה קרה? הוא החזיר את הגויים בתשובה. הגויים האלה פגשו את יונה בלי שבעצם הוא כמעט עשה שום דבר. מה הוא עשה? הוא סיפר להם מי? הוא סיפר להם את הסיפור שלו. אבל דרך הבריחה שלו מריבונו של עולם, הוא משנה אצלם את המציאות. הם עוברים מעבודה זרה לעבודת השם, ואחר כך הם גם מחליטים להתגייר, הם וכל משפחותיהם. הם מחליטים להסיר את האורלה. את כל זה עשה יונה כשהוא בורח. כשהוא בורח מריבונו של עולם. אז זה התחלת הסיפור שלנו. בתוך הבריחה הוא מבצע שליחות. בלי שהוא תכנן, בלי שהוא חשב, פשוט מכוח מי שהוא. והוא ברח מירושלים, והם מתוך הים חוזרים ליפו, הם עושים דרך חזרה. מה שהוא ברח, הם חוזרים בחזרה. מהאונייה הם חוזרים ליפו, מיפו הם עולים לירושלים, בירושלים מקריבים קורבנות ונודרים נדרים, זהו, פילי פלאות. פילי פלאות, מה יונה מצליח לעשות בתוך הבריחה. זה מה שאני אומרת, איזה אדם, הוא לא עשה כלום, הוא סיפר מי הוא. והמפגש איתו והקשר שלו לריבונו של עולם, זה מה שהפך להם את הכל. נכון, אז תארי לעצמך מה יונה עושה, נכון. זה יונה כשהוא לא מדבר, תארי לעצמך מה קורה כשהוא מדבר. רגע, חכי, אנחנו גמרנו רק את פרק היפה, דרכנו עוד ארוכה ארוכה.
אבל אולי הם יגיירו מתוך פחד.
מה אולי?
הם יגיירו מתוך פחד.
הם יתגיירו מתוך יראה, המילה יראה כתובה פה הרבה פעמים. ויראו, ויראו. ויראו יראה גדולה, ברור שזה מתוך יראה, אבל זה יראה מתוך מפגש עם משהו מאוד חזק ומיוחד. ובתוך היראה יונה מספר להם שזה השם אלוקי השמיים אשר עשה את הים ואת היבשה. יכול להיות שזה לא מתוך אהבה, אבל זה יראה גדולה. בסדר, תכף אנחנו נלווה את יונה, אנחנו עכשיו עוד לא גמרנו את הירידה של יונה, עכשיו הוא הולך לצלול למעמקים, חכו, חכו. הירידה עוד לא הסתיימה, אבל בתוך הירידה זה מה שהוא עושה. אז בואו נראה מה קורה. אנחנו נזרקות ביחד עם יונה מתוך הספינה אל תוך הים. ומה קורה? וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה במאה הדג שלושה ימים ושלושה לילות. אז קודם כל אומרים חז"ל, מה פירוש המילה וימן? זה לא כתוב לנו בדף, אבל אנחנו נגלה לכם את זה. אומרים חז"ל וימן, הדג הזה היה ממונה לבלוע את יונה מששת ימי בראשית. יש איזה דג אחד שריבונו של עולם מתכנן עוד לפני, בבריאת העולם, שהוא ייוולד יום אחד, אני לא יודעת אם אומרים ייוולד על דג, לא משנה, יום אחד הדג הזה ייוולד כדי שהוא יבלע את יונה. אז שוב, יונה בורח, ויש לו בתוך השמירה, בתוך הבריחה, שמירה אלוקית. מה היה יכול לקרות לו? זוכרות שהוא רצה למות? אז הנה, זורקים אותו לתוך האוקיינוס, והוא יכול למות, נכון? הכל טוב, זהו, תמות, ותגמור את הסיפור. מגיע דג. דג שבולע את יונה, ויונה בתוך הדג שלושה ימים ושלושה לילות. מה קורה שלושה ימים ושלושה לילות? בית מלון, הכל טוב. קודם הוא היה בספינה, עכשיו הוא בצוללת. שמעתם פעם על צוללת? צוללת זה יותר טוב מספינה, נכון? קודם כל זה הרבה יותר נמוך. אתה שמור, אתה בתוך הים, אתה לא צריך לדאוג שתטבע, כי צוללת היא לא טובה, נכון? צוללת היא בתוך הים מפליגה לה. הכל טוב, שלושה ימים ושלושה לילות, ריבונו של עולם מסדר לו בית מלון, הכל מצוין, שמור בתוך האוקיינוס. מה קורה בפסוק ב'? והתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה. אז משהו מתרחש בתוך האוקיינוס. מה השתנה בין פסוק א' לפסוק ב'? תנסו לדייק, תנסו למצוא, יהיו קטן, 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 משהו שהשתנה. מה? דג ודגה. כתוב שריבונו של עולם זימן דג. למדתם את זה? בזה אתם צוחקות? מי לימד אתכם ספר יונה? בבגרות. בבגרות, מצוין. הכל טוב. מי זאת הדגה הזאת? אומרים חז"ל שיונה היה מאוד מרוצה. היה לו בתוך הדג חמים ונעים, היה לו שקט, אף אחד לא הפריע לו, אולי הוא הגיע להשגות עליונות מאוד גבוהות, והוא החליט להישאר שם, הכל מצוין. בריחה מושלמת, הוא חשב לברוח לתרשיש, להיות בתוך מאי הדג הרבה יותר טוב. ואז מה קורה? ואז הדג מעביר אותו, יורק אותו, סליחה על התיאורים, לתוך פה של דגה. מה הבעיה אצל הדגה? היה לה בתוך הבטן מלא דגיגים. והיה ליונה מאוד 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 צפוף. ואז יונה מתחיל להרגיש בתוך הצפיפות הפיזית איזושהי צפיפות בתוכו. צפיפות בנפש, משהו קצת קשה, משהו קצת מעיק. ובואו נראה מה הוא אומר. תקשיבו טוב טוב למילים של יונה, זה פעם ראשונה שיונה, מה? מדבר עם ריבונו של עולם, עד עכשיו הוא שתק, עד עכשיו הוא לא אמר כלום. אז מה הוא אומר? תקשיבו טוב למילים, תדמיינו את מה שהוא אומר. תראו בעיניים שלכם את מה שהוא אומר. ויאמר, קראתי מצרה לי אל השם ויענני. מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. לקצווי הרים ירדתי, הארץ בריחיה ועדי לעולם, ותעל משחת חיי השם אלוקיי. בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך, משמרים הבלי שב חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה ישועת על השם. תקראו לרגע שוב את התפילה הקצרה הזאת של יונה, ותנסו לומר בצורה מדויקת מה יונה מתאר. מה יונה מתאר. שתי דקות לקרוא שוב. מה הוא מתאר? מה אתם רואות בעיניים שלכם? מה קורה לו? תגידו מה קורה לו. מצוין, איך קוראים לזה? מה קורה לו? אתם יודעות מה קורה לו. כל מה שאמרת זה נכון, אבל איך קוראים לזה? בעברית. לטבוע. שמעתם פעם שיש דבר כזה שבן אדם טובע בים? יונה טובע בים. מתי הוא טובע בים? מתי? מה? נכון, מתי זה היה? מתי זה היה? לפני שלושה ימים, נכון? מה שקרה לפני שלושה ימים, יונה מספר לנו אחרי שלושה ימים. מה קרה לפני שלושה ימים? לפני שלושה ימים זרקו את יונה לתוך הים, ויונה טובע, הוא מרגיש כל משבריך וגליך על העבר, הוא מרגיש שכל הגלים של האוקיינוס מנסים להטביע אותו. הוא מרגיש, הוא אומר, אפפוני, מים עד נפש. הוא אומר, מבטן שאול, קראתי מצרה לי. ותשליחני מצולה בלבב ימים. הוא מרגיש שהוא כולו בתביעה נוראית. סוף חבוש לראשי, הצמחים של הים עוטפים אותו. יונה טובע. יונה טבע עד מתי? עד שפתאום הגיע דג גדול ובלה אותו. מה קרה בשנייה שהדג הגדול בלה אותו? הכל בסדר. למה הוא טבע? הוא טבע כי זרקו אותו לאוקיינוס, זרקו אותו לים, נכון? אבל פתאום בא ריבונו של עולם, נכון? אמרנו, ריבונו של עולם מסדר לו סייעתא דשמיא כל הדרך. אל תשכחי שכשאת בורחת מריבונו של עולם, ריבונו של עולם יעזור לך. אל תשכחי את זה. כשאנחנו נופלות, גם אז ריבונו של עולם איתנו. וריבונו של עולם מזמן לו דג ואומר יונה, דרכי בטוב, הכל בסדר. כמעט טבעתי, אבל הנה ריבונו של עולם הושיע אותי.
אבל הוא רצה למות.
תשאירי רגע את השאלה הזאת. הוא רצה למות, הוא כמעט טובע, הוא כמעט כל משבריך וגליך עליו, הוא כמעט בשאול, מגיע הדג, שלושה ימים הכל טוב, כאילו הוא שכח את התביעה. ואז מה קורה? ואז מגיעה הדגה. מה קורה כשיונה נמצא בתוך הדגה, והכל צפוף ולא נוח, ומעיק ומציק וכבד? ומה הוא נזכר פתאום? הוא נזכר פתאום בה, במה? בתביעה. ומה יונה מגלה כשהוא תובע, כשהוא ממש הולך למות? מה הוא מגלה? מה הוא מגלה על עצמו? מה הוא מגלה? לפי התפילה הזאת, מה שומעים בתפילה? מה אתם אומרות? שמה? שהוא ממשיך לקוות, שבעצם בפנים, בפנים מה הוא רוצה? הוא רוצה לחיות. שוב, בפנים של יונה הוא מנוגד. מצד אחד אמרנו שכשהוא הולך, כשהספינה הולכת לטבוע, להישבר, אז הוא הולך לישון. למה הוא לא קפץ לבד לים? בשביל מה הוא אומר לספנים? תשליחו אותי לים. תקפוץ לים, אתה יודע שהסערה בגללך, נכון? אתה יודע מצוין שהסערה בגללך. כבר העלו אותך לסיפון, כבר אמרו לך למה הכל קרה, כבר אמרת שזה בגללך. למה אתה נותן להם לזרוק אותך? כי שוב בפנים, בפנים יונה כן רוצה ולא רוצה. הוא רוצה לעשות את השליחות של ריבונו של עולם, אבל בשביל זה הוא חי. הוא חי בשביל ריבונו של עולם. אבל הוא לא רוצה לבצע את השליחות, כי השליחות הזאת מנוגדת למהות שלו. והוא כן רוצה והוא לא רוצה. וכשהוא תובע, אז פתאום הוא מרגיש שהוא רוצה. מתי ריבונו של עולם מושיע אותו? הוא אומר, הוא אומר, בתוך התפילה הוא אומר, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אני כבר כמעט מרגיש שאני מת, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. איפה זה היכל קודשך? לאן הוא חוזר? לירושלים. וגם הוא מסיים במילים, בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי, ותבוא עליך תפילתי אל היכל קודשך. יונה בפנים, בפנים, בפנים מבין שהוא רוצה לחזור לריבונו של עולם. יונה מבין שהוא רוצה לחזור לקבל את השליחות. אז זה בתוכו, הוא רוצה ולא רוצה, כן? כשהוא מגיע לדג, אז פתאום הוא שוב מתרחק מזה. אבל כשהוא מגיע לדגה, הוא נזכר שמה? שהוא כן רוצה את זה. זה מסע קשה. זה מסע מורכב. זה מסע של חיים, של יונה. האם הוא מקבל על עצמו את השליחות האלוקית, או שהוא לא מקבל על עצמו את השליחות האלוקית? אומרים חז"ל, מוסיפים חז"ל במקור י"ב, מילים למילים של יונה בתפילה. אומרים חז"ל, זה חלק קטן מתוך מה שחז"ל כתבו. ענני מבטן שאול, ועוד שיעני במצולה, ותבוא באוזניך שבעתי ומלא בקשתי, שאתה יושב מרחוק ושומע בקרוב. נקראת מעלה ומוריד, נא העלני. נקראת ממית ומחיה, הגעתי למוות, החייני. ולא נענה, מתי הוא נענה? עד שיצא דבר זה מפיו. אשר נדרתי השלמה. אשר נדרתי השלמה, זה יונה מבין שאם הוא מקבל את החיים בחזרה, הוא חייב, מה הוא חייב? לקבל את השליחות. הוא לא יכול לחזור לחיים בלי השליחות. כל מה שהוא עמל, עמל, עמל ועבד והשתדל והתאמץ כדי להיות נביא, זה בשביל גם, זה לא רק, זה גם בשביל השליחות הזאת. ולכן אין לו ברירה אלא לשוב לחיים. ולשוב לחיים זה לקבל שוב את השליחות. ואיך מסתיים פרק ב' ויאמר השם לדג ויקה את יונה אל היבשה. אז הדג מקיא את יונה אל היבשה, ולאן יונה צריך ללכת? לנינווה. עכשיו נראה לי שצריך לצלם לנו עוד דף. קיבלתם עוד דף או שצלמו לכם רק דף אחד? מה? יש לכם המשך? עד איזה מקור יש לכם בדף? מצוין, יופי, טוב. כן, כן. מה הכוונה? לא, אנחנו לא צריכים לברוח מהשם, אבל לפעמים, אל תגלי לאף אחד, אנחנו בורחים. הדרך האידיאלית זה להגיד הנני, אברהם אבינו, משה רבנו. אבל יונה, אם זה נכתב בתנך, סימן שגם יונה היה קצת. הרבה יותר מאיתנו. הוא נביא. טוב, אז בואו נראה מה קורה. כן. לא הבנתי? כן, אני רואה את עצמי. אין לי מה לומר. קטונתי. אני מדי פעם מסתכלת ומחזירה את זה, לא יודעת. גם עכשיו היא לא רואה? כנראה אני לא כל כך נחמדה היום. מחר אני אחליף מטפחת. טוב, אז תראו, אנחנו מצפות שעכשיו הדרך תהיה סלולה, נכון? עכשיו הוא יודע בדיוק לאן הוא צריך ללכת. הדרך ידועה. ובכל זאת, איך נפתח פרק ג'? פרק ג' נפתח במילים, ויהי דבר השם אל יונה. מה כתוב? שנית לאמור. מה זה שנית? זה אומר שכשהדג הקיא אותו ליבשה, מה הוא עשה? קשה ליונה מאוד 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 לקבל את השליחות, וריבונו של עולם צריך לקרוא לו מחדש. שוב, קום, 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 זה הוא מנסה להקים אותו. לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. אז ריבונו של עולם מבקש את זה שוב. ובואו נראה מה קורה. עכשיו אין ליונה ברירה, יונה צריך ללכת, אין אפשרות לברוח. ויקום יונה, וילך אל נינווה כדבר השם. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים. מהלך שלושת ימים, נינווה זו עיר מאוד מאוד גדולה, יש בה המון אנשים. זה שייך לאומה האשורית. וכדי להודיע את דבר השם בנינווה, יונה צריך שלושה ימים להסתובב בתוך העיר, ממקום למקום, ולזעוק ולדבר ולומר את דברו. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. הולך יונה בנינווה יום אחד, צועק ביום הזה עוד 40 יום, אם אתם לא חוזרים בתשובה, אם אתם לא מתקנים את דרככם, עוד 40 יום ולא נשאר מנינווה שום דבר, הכל נהרס, הכל נחרב. מה קורה? מה שיונה לא רוצה שיקרה, מה יונה לא רוצה שיקרה? הוא לא רוצה שהם יחזרו בתשובה. בואו נראה מה קורה. ויאמינו אנשי נינווה באלוקים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר אדרתו מעליו, ויחסק וישב על האפר, ויזעק ויומר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתאמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מה קורה בנינווה? מהפך! יונה עובר יום אחד בעיר שצריך לעבור שם שלושה ימים, מיד. לא יעזו הצפים, אתם זוכרות? מיד השדר עובר, מיד, מיד. כולם יודעים, כולם מאמינים. קודם כל הם מחליטים שצריך להיות צום. זה לא הם מחליטים. יש החלטה ממלכתית. המלך של נינווה יורד מכיסאו. הוא מוריד את בגדי מלכותו. הוא לובש שק ויושב על אפר. והוא מודיע לכולם. דבר ראשון, צום בכל המדינה. מי צריך לצום? גם האדם וגם הבהמה. אחר כך הוא אומר שצריך ללבוש שקים האדם והבהמה, ללבוש איזה בגד שמראה על הצער. והדבר השלישי שאומר המלך, כולם צריכים לקרוא להשם בחוזקה. שלושה צווים מלכותיים, צום לאדם ולבהמה, סקים לאדם ולבהמה, ולקרוא בחוזקה לאלוקים. ברוך אתה. למה? למה צמים כשחוזרים בתשובה? מה הצום רוצה לבטא כשאנחנו רוצים לחזור בתשובה? האדם רוצה להראות לאלוקים שהיצרים והתאוות והתשוקות הקטנות הם לא יצליחו לשלוט בי, שאני מסוגל להיות זה שמשעבד את הכוחות שלי אליי, ולא שהכוחות שלי משעבדים אותי אליהם. זה מה שהצום מנסה לומר. מה לבישת השק? כן, זוכרת את מרדכי? עזרת השם שנזכה להגיע בבריאות לפורים עוד חצי שנה, בלי קורונה, בלי קורונה. אז זה התחיל, אתם יודעות. כשהיה פה פורים בשנה שעברה, ואמרו שיש מקומות במדינתנו שביטלו את כל הנכון, אמרו שמבטלים את כל המסיבות וכל ה... אז הייתה פה מסיבה, קודם כל לא האמנתי שזה קשור אליי, כן, מה פתאום, מה זה קשור אליי, זה קיצר, חברון לא קשורה לגזרות של תל אביב, ככה חשבתי, לא ידעתי שהיא קשורה גם לגזרות של ארצות הברית ואיטליה וכל מיני מדינות אחרות. וכמובן שבפורים מגיעות כל הבוגרות, יש הרקדה מדהימה באיזשהו אולם, והיה מהמם והיה מקסים, וכולם התחבקו והתנשקו והזיעו, אתם מבינות, כל מה שכנראה אסור היה לעשות ועוד לא ידעתי. והיה פורים מדהים, 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 וכל הבלגן נשאר פה. אחרי פורים, אתם יודעות, הבנות נוסעות כזה בצהריים, אחרי שהן בסעודת פורים, נוסעות בצהריים, הכל נשאר מבולגן, ותכננו שמה? שביום ראשון חוזרים. זהו. ושם הסיפור הסתיים. קיצר. ואז הבנתי שלא הבנתי שום דבר, כן. שזה קרה נס, באמת כל מי שהייתה, אני אפילו לא יודעת מי היו, כי גם באות המון בנות מתוך קריית ארבע, אנחנו לא יודעים מי באות להרקדה הזאת, זה לא, כאילו אנחנו מזמינות את מי שרוצה לבוא. אז היו שם המון וצפוף וריקודים וחיבוקים ונשוקים ודמעות ומה לא. ולא קרה לאף אחת מכל אלה שהיו שם שום דבר, אני לא יודעת להסביר את זה, נס פורים. אבל מאז השתנו חיינו. ואז חשבתי שאחרי פסח זה ייגמר, ואז חשבתי שאחרי יום העצמאות זה ייגמר, ואז חשבתי שאחרי ל"ג בעומר זה ייגמר. לא, לא חשבתם ככה? זה מה שאני הקטנה חשבתי. ואז חשבתי שאחרי יום ירושלים זה ייגמר, ואז הסתבר שלא. ואז בנינו קפסולות. ומאז ועד עצם היום הזה יש קפסולות במדרשה. אז אני ממש מקווה שעד פורים בשנה הבאה זה כבר לא יהיה, אמן, כן. טוב. סליחה שגלשתי לפורים, זה אסוציאציות נשיות, זה לא קשור לך. אז זה שק ואפר. למה לובשים שק? למה האדם לובש שק? למה הוא מסיר את הבגדים היפים שלו ולובש שק? כי הוא רוצה להגיד לריבונו של עולם שהוא רוצה להתנתק מכל החיצוניות והתדמיתנות, איך שהוא נראה ומה חושבים עליו, הוא רוצה לחזור להיות פשוט ושפל וקטן ועלוב, שריבונו של עולם יראה שהוא רוצה לשוב בתשובה. בשביל זה לובשים צעק. ובשביל מה צועקים? צועקים כדי שהצעקה תגיע לשמיים. מה קורה בנינווה? בנינווה קודם כל זה צו מלכותי. המלך מצווה על כולם. זה לא קשור ללב. אתה כן רוצה לצום, לא רוצה לצום, אתה רוצה ללבוש שק, אתה לא רוצה ללבוש שק, אתה רוצה לצעוק בחוזקה, אולי אתה רוצה לצעוק בשקט, זה לא משנה. צו מלכותי קודם כל, כולם, כולם, כולם עושים את הכל. אבל עוד יותר מזה, כשהמלך של נינווה מצווה על כולם לצום ולשים שק, הוא מצווה את זה גם את האדם וגם את הבהמה. מה הבהמות חטאו? לבהמות אין בחירה חופשית. ולא תאמינו, לבהמות גם אין יצר הרע. אם תכניסו אריה, בכאילו, לסופר, תדעו לכם שהוא לא ילך למדף של הממתקים. הוא יראה שוקולד ואין לו שום יצר לשוקולד. הרבה יותר מזה. אריה שרואה זברה, בסדר, לא שוקולד, הוא לא תמיד יטרוף אותה. אין לו אף פעם יצר הרע לטרוף זברה. אין לו דבר כזה, כי אין לו יצר הרע. אריה אוכל זברה רק בתזמון אחד. מתי? שהוא רעב. אתם יודעות מה זה? חיות הן אוכלות רק כשהן רעבות. לא נגיד בסוגריים, הלוואי עלינו, כן? אין דבר כזה שוקולד, גלידה, המבורגר, פיצה, כלום! יביאו לו 1,000 מגשי פיצה, הוא לא יתקרב למגשים. זה יריח ריחות ניחוח, הוא לא יתקרב. זה לא הוא, זה לא הוא. בהמות, הן פועלות רק על ידי אינסטינקטים. ריבונו של עולם ברא את הבהמה, עוד נלמד על זה בעזרת השם במשך השנה.
ריבונו של עולם ברא את הבהמה, מה שיש בה זה מה שהיא, מחוברת לעצמה לחלוטין. בהמה לא עושה טעויות אף פעם. למה היא לא עושה טעויות? כן, הבחירה חופשית. ועל כן לעולם, 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 אריה לא יתאווה לזברה, הוא לא מתאווה לזברה, זה לא תאווה, זה צורך, צורך בסיסי, לחיות. אז הוא יטרוף זברה, אחרי שהוא טרף אותה, הוא ימשיך לשבת על האדמה, להשתזף בשמש, יחלפו לידו הרבה זברות, ולא יקרה לזברות האלה דבר. למה מלך נינווה מבקש מהבהמות לצום? מה הקשר? מה עשו הבהמות? הם לא עשו כלום. בכלל, למה מלך נינווה חושב שהוא יכול לצוות על כולם מה לעשות? כן, להגיד לכולם מה לעשות. אז רגע, אני אחפש בדף שלי את המקור שחסר לי, חסר לי רגע איזה דף שיש אצלכם ואצלי אין, רק רגע. בואו נראה אם זה זה. לא, רגע. כן, אני אשמח. כי אני לא מוצאת את זה אצלי. תודה רבה, רגע. כן, בואו נראה, סליחה, כי אין לי את המקור הזה. אני במקור י' ג', בסדר? כן, בטח. אבל תקשיבו לשאלה, בסדר? כן. בכל, בכל. בואו נדבר, אנחנו נלמד על הנחש. בסדר, אמנם זה יהיה אחרי החגים בעזרת השם, אבל נלמד עליו. בסדר? זה שיעורים בפני עצמם. טוב. שאלה טובה. אני במקור י' ג', מה כתוב במקור י' ג', תקשיבו טוב. אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. מה הם עושים עם הבהמות? מה הם צריכים את הבהמות בכלל? מה הבהמות קשורות? מה הם עשו? העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, והיו אלו גויים מכאן ואלו גויים מכאן. הרי הבהמות צריכות לצום, נכון? אם הן צריכות לצום, אז כל הוולדות צריכים להיות מורחקים מהאימהות שלהם, כי הם יונקים. אז מה הם עשו? הם הרחיקו את כל הגורים הקטנים מהאימהות שלהם, והם בחו מבפנים כי הם היו רעבים, והאימהות בחו מבחוץ כי הם רצו להאכיל את הילדים שלהם. אמרו, מה הם אומרים לריבונו של עולם? אם אינך מרחם עלינו, איננו מרחמים עלינו. איך אנשי נינווה מסתכלים על הבורא הזה שמבקש מהם לשוב בתשובה? הם מסתכלים עליו כמו איזה שליט כזה, עליון, עריץ, כופה עלינו דברים שחייבים, חייבים, חייבים להתכופף בפניו, ואם לא להתכופף בפניו אז נפסיד בקרב. ומה הם אומרים לו? אם אתה מבקש מאיתנו ככה, אנחנו נעשה לך ככה, ואם אנחנו נעשה לך ככה, אתה תהיה חייב לעשות לנו ככה. הם לא מסתכלים על הבורא כמו שאנחנו מסתכלים. מסתכלים על הבורא כאילו הם צריכים להכין בני ערובה, כן? לארגן איזה בני ערובה, והם במלחמה עכשיו על זה, ובואו נראה מי ינצח במלחמה. בואו נראה מי יהיה זה שיהיה יותר חזק. אז קודם כל, כל המבט שלהם על אלוקים הוא מבט קטן. זה לא אלוקים בכלל. עלוב, מצומצם, שפל וירוד. ומכיוון שכך, אז הם גם מהר מהר אומרים. מה הם אומרים? מהר כולם צום, מהר כולם סקים, מהר כולם לצעוק בחוזקה. כדי שמה? כדי שהאל הזה, השליט הזה, שחייבים להתכופף בפניו, יוותר לנו. אז מה אתם אומרות על יונה? מבינות אותו? מבינות את יונה? מה קורה בנינווה? יונה ידע שהם יחזרו בתשובה. מה זה ממערי תשובה הם? ממערי תשובה הם, הם לא נכנסים לעומק של הדברים. מה ריבונו של עולם מבקש? מה הוא רוצה? מה אנחנו נדרשים? למה הוא מבקש את זה? אין את כל הדברים האלה בכלל בסיפור הזה. יש פה משהו מפחיד? יש פה איזה איום? עוד מעט נינווה נהפכת? בסדר, אז קדימה, אז בואו מהר 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 נתכופף, נחליף בגדים, לא נאכל כמה ימים, נצעק, ויאללה, קדימה לדרך, ונפתור את הבעיה. טוב, אז אנחנו עוד באמצע הסיפור, כן? עוד לא הבנו את כולו, אנחנו גם באמצע התשובה של נינווה, כן, עוד דקה, אבל אנחנו מבינות את יונה. יונה לא רוצה כזאת תשובה. וכשיראו, כן, כשהעולם יראה את נינווה חוזרים בתשובה, ויראו את עם ישראל שלא חוזרים בתשובה, אז יונה כביכול מקטרג על עם ישראל, אומר, הנה, הם חזרו טיק, טק, טק, טיק, הכל מצוין, ואנחנו מבקשים מעם ישראל, תחזרו, תחזרו, והם לא חוזרים, אז מה עשיתי? אבל אנחנו עוד באמצע התשובה, בסדר, יש לחזל עוד דברים להסביר על התשובה שלהם, ורגע נשמע את השאלה, כן. כן, הוא ידע מהם, הוא הכיר אותם, הוא ידע שהם לא צדיקים, הוא ידע שהם יפחדו, זה מפחיד. אם באים ואומרים לעיר עוד 40 יום נינווה נהפכת, בטח שהם יעשו משהו. זה לא מה שהוא רוצה. זה כואב לו מאוד מאוד, ולכן הוא בורח, לכן כל כך קשה לו. עם ישראל לא חוזרים בזמן הזה בתשובה, יש לי עם ישראל בזמן הזה המון בעיות, זה ספר מלכים. והוא יודע שבזה שהוא מחזיר אותם, הוא מקטרג עליהם בלי מילים, בלי כלום, הוא מקטרג עליהם, הוא לא רוצה. אפילו, לא? כתוב, וימינו אנשי נינווה באלוקים, ויקראו צום. זה כואב לו מאוד. בסדר, נעצור פה. שאלה על השיעור? כן. אז רגע, תקשיבו לשאלות, כי השאלות חשובות, כן. הוא כנראה הסביר להם למה היא נהפכת, אבל אני חושבת שזה כתוב ככה כי זה מה שהם שמעו. הם שמעו את האיום, הם לא ניסו להבין רגע אז מה זה מבקש מאיתנו. הם שומעים שהם מאוימים, ישר הולכים לשביל הזה. שאלה חשובה.